השבת היא פרשת אחרי קדושים. בפרשת קדושים יש את העניין של כי תבואו לארץ, את העניין של שלוש שנות עורלה וכו'. אולי נראה את הפסוקים לפנים. ויקרא יוטט גימל. כתוב ככה. יוטט גימל. תודה. יוטט גימל. יוטט כף גימל. תבואו לארץ, אתם כל עץ מאכל וערתם אותו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם מרנים לא יאכל. בשנה הרביעית וכולי, ובשנה החמישית תאכלו את פריו, אוסיף לכם תבואתו, אני השם אלוקיכם. זה עניין של עורלה. בואו נראה שזה שפת אמת מאוד יפה, מאוד יסודי. בואו נראה. אומר ככה. וכי תבואו, וכי תבואו, ונתתם. הדאו דכתיב, כתוב במדרש, הדאו דכתיב, עץ חיים היא למחזיק עם בה. זאת אומרת, העניין של כי תבואו לו לארץ, ונתתם. תבואו לארץ, כי תבואו לארץ ונתתם כל עץ מאכל. אז זה אומר המדרש, מה זה כשבאים לארץ ונותנים עץ? אז זה אומר המדרש, הדאו דכתיב, עץ חיים היא למחזיק עם בה. ואז כתוב בהמשך המדרש, וכל המדרש שם, מי גלה אפר מעיניך? אדם הראשון שלא המתנת שעה, ובניך ממתינים לעורלה ג' שנים. זה מדרש מאוד מעניין. זאת אומרת, המדרש הוא מנתח את האיסור של העורלה בצורה מאוד מאוד מעניינת. הוא אומר דבר כזה, הרי הקדוש ברוך הוא אסר על אדם הראשון לאכול מעץ הדעת טוב ורע. עכשיו, אנחנו בדרך כלל מבינים שהאיסור לאכול מעץ הדעת טוב ורע הוא איסור לתמיד. זה לא שהקדוש ברוך הוא תכנן להתיר לו את זה בהמשך, כי עץ הדעת טוב ורע יש בו את הכוח של הרע, והקדוש ברוך הוא לא רצה שיוכל, שלא יתקרב לרע. אבל המדרש הזה הולך בכיוון אחר לגמרי. תשימו לב, מי גלה אפר מעיניך? אדם הראשון שלא אם טענת שעה, ובניך ממתינים לעורלה ג' שנים. זאת אומרת, אדם הראשון לא היה לו את היכולת, הוא לא עמד בניסיון הזה להמתין לעת הדעת עובר השעה. ולכן התיקון הזה שאנחנו ממתינים שלוש שנים לעת שהוא עורלה. עד לכאן המדרש. בואו נראה את הניתוח של השפת אמת. אומר השפת אמת, העניין הוא כי אלה המצוות הם תיקונים לחטאו של אדם הראשון. ולא בא מדרש לדבר חס ושלום על מעלת אדם הראשון באומרו מי יגלה. אין כאן, המטרה של המדרש זה לא לשמיע ביקורת כלפי האדם הראשון, אלא רק לומר כי בזה על ידי איסור עורלה מתקנים את החטא של אדם הראשון שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. כי אדם הראשון לא המתין ואנחנו ממתינים. הוא יסביר, דכתיב והייתה עץ והייתה וכו' לגן וישם שם את האדם. אם כן, אומר השפת אמת, אם הקדוש ברוך הוא נטע עץ בגן ושם שם את האדם הראשון, היה רצון הבורא יתברך שהאדם יהיה בגן עדן. ואת התוכנית הייתה שהמקום הקבוע של אדם הראשון יהיה בגן עדן. בוודאי נתקיים רצונו יתברך. הרי מאחר וזו הייתה התוכנית של הקדוש ברוך הוא, שאדם הראשון יהיה בגן עדן, אז אין ספק שהתוכנית הזאת בסופו של דבר תעמוד במבחן המציאות. והגם דכתיב אחר כך ויגרש את האדם, הרי האדם הראשון לא נשאר בגן עדן, אז בעצם התוכנית הראשונית היא לא עמדה במבחן המציאות, כי הוא לא נשאר שם. אומר השפת אמת, היו התיקונים אחר כך מבחוץ על ידי התורה ובית המקדש. כל הרעיון של התורה ועבודת השם בבית במקדש זה להחזיר את האדם שוב למצב הראשוני של גן עדן, כי זו הייתה התוכנית המקורית, ובסוף זה גם באמת, אנחנו נחזור לזה, נגיע לזה. וזה עכשיו הוא מסביר, כדכתיב וכי תבואו אל הארץ, הפרשה שלנו, ונתתם, כשנגיע לארץ, אז זה מה שאומר המדרש, הדאו דכתיב עץ חיים היא למחזיק אם בא ותומכי המושר. כשנגיע לארץ ונשמור את האורלה, זה יחבר אותנו בחזרה לעץ חיים לגן עדן. כי דכתיב וכי תבואו נתתם שיוכלו לדבק שוב בשורש עץ החיים. איך? על ידי מה? על ידי התורה ומצוות. רמז לדבר דכתיב אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. מה זה המילה כשאדם מקיים את התורה אז וחי בהם? שנכתב לרבותה, לרבותה כוונה לרבות, לשבח המצוות, לשבח המצוות שיכולים על ידי זה להידבק בעץ החיים. על ידי זה שמקיימים את התורה והמצוות, זה מחזיר אותנו לעץ החיים, זה מחזיר אותנו לדרגה של גן עדן. כמו שאנחנו אומרים בברכות על קריאת התורה, לאחר קריאת התורה, כמו שאומרים, וחיי עולם נטע בתוכנו. התורה היא בעצם מחברת אותנו, התורה היא חיי עולם, וזה נטוע בתוכנו. אם כן, על ידי זה שאנחנו מקיימים את התורה, אנחנו בעצם מתחברים שוב לעץ החיים, לחיי עולם, עץ החיים. כן.
אבל התורה לא בדיעבד. זה לא רק בגלל שאדם
ראשון חטא כולם. על זה בדיוק היום הנושא. זה שאלה מאוד, זה הסיבה שבחרתי עם את הנושא הזה, כי יש פה דברים נפלאים, עוד כמה שורות. דברים נפלאים, שאוזן לא שמתן. כן.
למה דווקא מדובר על מצוות התורה? כי יש כל כך הרבה מצוות.
לא, באמת הכוונה היא לכל המצוות. רק העורלה זה ספציפי, לזה שהוא לא המתין. וגם בזה תראי את ההמשך, גם דברים מאוד יופים. מיד עוד טיפה, את רוצה דף? בוא, יש פה, אני לא ידעתי שאת יש לי שם, הייתי שם לך שם דף. נמשיך, אני חיפש שם דף, אני ממשיך הלאה. כמו שאומרים, וחיי עולם נטע בתוכנו. כן, אתם יודעות שהגמרא אומרת יש חיי שעה ויש חיי עולם. הגמרא אומרת את זה ביחס לתפילה. תפילה מול תורה זה הכל מושגים יחסיים. תורה זה חיי עולם, תפילה זה חיי שעה. למה תפילה זה חיי שעה? בדיוק, יפה. תפילה זה צורכי העולם הזה. תורה זה מעל העולם הזה. אתה לומד תורה, תורת השם, זה חוכמה אלוקית. לכן תלמוד תורה כנגד כולם. למה? כי זה חיי עולם. אדם לומד תורה, זה חיי עולם. מה? למה תפילה? את אמרת יפה, תפילה אדם מתפלל על צרכים נקודתיים שלו פה בעולם הזה. זה חיי שעה, זה משהו זמני. תורה לא קשורה דווקא לעולם הזה, זה חוכמה אלוקית, זה שייך לעולם הנצח, זה חיי עולם. לכן הגמרא אומרת בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. התורה היא התבלין, היא הרפואה ליצר הרע. אני סיפרתי לכם על המאמר הזה של על הרעיון שדיברתי איתכם על זה ביום הראשון של הזמן, שהתפרסם באחד העלונים רעיון עם האדמור מאמשנוב. אתם זוכרים שדיברת לכם? אז יש שם כמה נקודות מאוד מעניינות. נתתי את זה לרב רונן שהוא יקרא את זה, אני חושב שהוא כבר קרא את זה. בזאת שם אני אשתדל אחרי שזה יחזור אליי קצת להראות לכם את זה. יש שם נקודות מאוד חשובות. אז בין השאר גם שאלו אותו איך מתמודדים עם יצרה. אז הוא אמר, היינו חושבים, אדמור יגיד, תעסקו בקבלה, כל מיני דברים גבוהים. אמרתי לכם, הוא אומר דברים פשוטים. קודם כל ללמוד תורה. זה הדבר שהכי מרקח את היצרה. אז גם מאוד נהניתי מהתשובה הזאת. עוד פעם, כי זה אדמור. אם זה היה רב רגיל, ברור שהוא יגיד של לימוד תורה. זה לא חידוש. אבל זה שהוא אומר את זה, הוא כזה אדמור שהוא חי מעל המקום והזמן, אז זה מאוד נהניתי מזה שהוא אומר, קודם כל לימוד תורה, זה דבר שהוא. ויש שם בעלנות עוד כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, מאוד מעניינים, מאוד מעניינים. ואז הוא אומר, כמו שומעים וחיי עולם נטע בתוכנו, זה התורה, היא חיי עולם, ולכן כשלומדים את התורה ומקיימים אותה, אנחנו מחוברים לנצח, זה הגן עדן, כלפי מה שכתוב, בעברית שלנו כלפי הכוונה, לעומת, או במקביל מה שכתוב, אחרי שהקדוש ברוך הוא גירש אדם הראשון מגן עדן, אז כתוב פן נשלח ידו וחי לעולם, כי אם הוא יאכל מעץ החיים. אז עוד פעם, אז עץ החיים זה לעולם, זה חיי עולם נטע בתוכנו, והתורה היא הגן עדן ועץ החיים. שימו לב, עכשיו הוא הולך עם זה עוד יותר. לא שהתורה תביא אותנו לגן עדן ועץ החיים, התורה עצמה היא גן עדן ועץ החיים, כי התורה היא נצח. אז ברגע שאדם מחובר לתורה, אז זה הגן עדן ועץ החיים. אז הגמרא מספרת על דוד המלך, כשמלאך המוות בא רצה להרוג אותו, אז הוא הצליח לברוח ממנו, כי הוא עסק בתורה. ברגע שאדם עוסק בתורה הוא מחובר לעץ החיים, מלאך המוות לא יכול לגוע. אז הוא עשה לו איזה תרגיל, מלאך המוות עשה לו תרגיל שהוא בדיוק לא עסק בתורה, ואז הוא לקח אותו. אבל כשאדם לומד תורה, זה גוף, זה עצמו עץ החיים, זה עצמו גן עדן, בחינה של גן עדן. כן.
אם הקדוש ברוך הוא רצה כאילו לנטוע בנו חיי עולם, אז מה היה אכפת לו שנאכל מעץ החיים?
אז למה?
למה הוא גירש אותנו גן עדן?
רגע, זה סיפור אחר. כי אדם הראשון כבר לא היה בדרגה של גן עדן, כי הוא עושה עבירה. אבל עוד פעם, עוד מעט נראה בדיוק מה הייתה עברה, עוד טיפה כבר, למרות שזה לא קטע כזה ארוך, אבל יש פה דברים מאוד מאוד יסודיים, או כבר אנחנו מתקרבים, כבר. הרזקתם מעמד 19 שנה, עוד דקה. ועל זה נאמר, גן, הרי כתוב בשיר השירים, גן נעול, ובאותו פסוק כתוב, גל נעול. כן, זה אותו פסוק. גן נעול, גל נעול, גל נעול. אז הוא אומר, מה זה גן נעול? זה תורה שבכתב. למה התורה שבכתב נקראת גן נעול? כי יש בתורה גן סדרים. עוד פעם, גן נעול, גל נעול, תורה שבכתב, גן סדרים דאורייתא ושבעל פה. בתורה יש סך הכל נון גימל פרשיות, זה גן סדרים. גן נעול, התורה זה גן נעול. אם כן, הגן נעול הזה, על מה זה הגן נעול? זה הגן עדן. מה זה הגן עדן? זה התורה.
מה זה גן סדרים?
מה?
מה זה גן סדרים?
גן זה נון גימל של 53. זה גן סדרים. יש בתורה 53 סדרים, הכוונה פרשיות. זה התורה. עכשיו נגיע, נתקרב עכשיו לנקודה. וכמו שכתוב, מה כתוב, מה היה בעצם, איזה תפקיד הוטל על אדם הראשון? כמו שכתוב, אדם הראשון נדרש שהוא היה בגן עדן, מה? לעובדה ולשומרה. כן, זה עשה, לעבוד ולשמור, זה לא תעשה, לזהר. ודרשו חז"ל, מה זה לעובדה ולשומרה? לעובדה במצוות עשה, ולא תעשה. בעצם אדם הראשון בגן עדן היו לו שתי מצוות, לעובדה ולשומרה. לעובדה זה מצוות עשה, ולשומרה זה לא תעשה. ואז הוא אומר ככה, עכשיו אנחנו אומרים, מגיעים לנקודה, זה קשור למה שאת שאל. רק אז, כשאדם הראשון היה בגן עדן, היה ברוחניות יותר, ולכן הספיק, ואז שהיה בדרגה רוחנית כזו גבוהה, אז הספיק לו שתי מצוות, עשה ולא תעשה, כי היה בדרגה רוחנית כזו גבוהה. ואחר כך, רק עוד פעם, אני קורא את המשפט, רק אז היה ברוחניות יותר, ואחר כך היה בהתלבשות עוד לבושים.
אחרי החטא,
אדם עכשיו יש לו הרבה קליפות, הרבה לבושים. כל שהוא היה בגן עדן, הספיק לו שתי מצוות, לעובדה ולשומרה, עשה ולא תעשה. אבל אחרי החטא, את רוצה, יש פה דף עם התוצאה. אחרי החטא יש לו, אחרי החטא יש לו יותר לבושים. עד עכשיו כבר אנחנו לא מסתפקים במצווה, בשתי מצוות, עכשיו צריכים יותר. אני קורא את זה עוד פעם, רק אז היה ורוחניות יותר, ואחר כך, אחרי החטא, היה בהתלבשות עוד לבושים, ולכן נתרבו האזהרות, כי עכשיו מבחינה רוחנית הוא רחוק יותר וצריך יותר מצוות, ולעולם כנו. תסבירו לי את המשמעות, מה זה לעולם כנו? יש פה נקודה עוד יותר עמוקה במשפט לעולם כנו. מה זה לעולם כנו?
לעולם לא נחזור למצב של...
לא, 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 לא. הוא דיבר פה על חוקיות מסוימת, ועל זה הוא אומר לעולם כן. איזה חוקיות? שככל שמה? לא, אבל תתחילי הפוך. לא, אבל תגידו הפוך. או תעזור. ככל שיורדים יותר מה? נצטרך יותר מצוות. בסדר? ולעולם כן הוא. עכשיו תראו את המשפט הבא. יש כאן הפתעות. ולכן יש ג' שנים אורלה אתה. היי, ראיתי איזה פעם ראשונה את השפת אמת הזה, כמעט שכנה דומה נפשי. מה זה לכן יש ג' שנים אורלה אתה? אז מה אתם מבינות מזה? מה היה לאדם הראשון? איך? שעה טוב מאוד. אצלו עץ הדעת טוב מרע, זה היה כמו עורלה. הוא היה צריך לחכות שעה. אבל הוא לא המתין שעה. אז עכשיו, הוא הספיק לו שעה. אתם שומעות? הוא הספיק לו שעה. אבל לנו, עכשיו זה כבר too late. לנו זה לא מספיק שעה, אנחנו כבר צריכים לחכות לא שלוש שעות אלא שלוש שנים. זה ניתוח מדהים 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 מדהים, ויש לו עוד המשך, יש עוד הפתעות בדרך. אני קורא את זה עוד פעם. ולכן עוד פעם, ולכן התרבו האזהרות ולעולם כנו, אותה חוקיות, כמו שאתם אמרתם יפה, ככל שיש ירידה רוחנית יותר גדולה נצטרך עוד חיזוקים, ולכן יש ג' שנים אורלה אתה, רק עכשיו. ומה היה קודם? שעה אחת. תכף נפתח את הרעיון הזה, יש לזה השלכות גדולות, אבל נראה רועד הלאה. ובאמת כאותו העניין נתקיים בנו אחר כך שנתגרשנו גם מארץ ישראל ובית המקדש. לאן עכשיו עשתם את חותר? מעלה. לאן הוא חותר עכשיו?
אין עולם.
הוא אומר את זה לחסידים בתף רש ממה לפני למעלה מ-130 שנה. מה הוא אומר להם? מה הוא אומר להם? אדם הראשון גורש מגן עדן, אז אחרי זה נכנסו לארץ ישראל, ושם נבוא את השם, שם נעשה את התיקון.
בגלות הם רק
עומתים. ועכשיו מה הוא אומר להם בגלות?
שם
זה כל הגאולה. לא, לפני זה, מה הוא אומר להם בגלות?
צריך לעשות תיקון, כדי להגיע
לארץ ישראל. רגע, עוד לא בתיקון, לפני זה, מבחינה היסטורית, מה הוא מנתח להם? מה הוא אומר להם? אתם יודעים מה זה הגלות? מה זה הגלות?
אין להם עולם.
אה? אין
את המצווה הזאת.
עוד לא הגענו לאורלה, לאט לאט. מה הוא אומר למה זה הגלות? מה זה גלות? אז זה לא כמו, זה עוד גירוש עוד יותר חמור. ברגע שגורשו מגן עדן בסדר, אז אחרי זה נכנסו לארץ ישראל, בארץ ישראל. אבל עכשיו הוא אומר להם, רבותיי, עכשיו עוד יותר התרחקנו, עכשיו גם גורשנו מארץ ישראל. כמו שאנחנו רואים בתפילה, ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. אז עכשיו אנחנו עוד יותר רחוקים, כי כבר אין לנו את ארץ ישראל. רגע, רגע, ואז מה? עכשיו מה המשמעות של הדבר הזה? איך? או!
אבל יש פחות מצוות בגלות.
רגע, לאט, רבותיי, הראש לא עובד כל כך מהר. עוד פעם. ובאמת, כאותו העניין התקיים בנו, אחר כך, שנתגרשנו, גם, אדם הראשון גורש מגן עדן, אבל לא מארץ ישראל. אבל אנחנו עכשיו גורשנו גם מארץ ישראל. ומבית המקדש ומכל מקום יש לנו לפתוח, כי גם מבחוץ, נכון, אין לנו כבר את ארץ ריבונו בית המקדש, אבל גם מחוץ לארץ ישראל נוכל לתקן ולמצוא את האורות, הערות הראשונות. הכוונה היא להגיע שוב לגן עדן ועץ החיים. ואז הוא אומר, ולכן נתווסף אתה סייגים וגדרים יותר. איפה נתאסף? איפה זה אתה? ולכן נתווסף אתה סייגים וגדרים יותר. איפה? איפה? בגלות. אנחנו צריכים עכשיו להוסיף עוד סייגים, כמו שאמרנו, שהתורה הוסיפה עוד מצוות בעקבות החטא של אדם הראשון. עכשיו שאנחנו בגלות, יש לנו עוד סייגים וגדרים יותר. מה הוא מתכוון? איזה עוד סייגים ועוד גדרים יש לנו יותר בגלות? איזה מה? מה הוא מתכוון? לא, אבל לא מסייגים וגדרים.
אולי
חגים פעמים. לא, אתה יכול להמשיך קוראים לדבר. מצוין. אפילו לא חשבתי על זה. יום טוב שני של גלויות. טוב מאוד. קודם כל יום טוב שני של גלויות. זה יום טוב שני של גלויות. עם ישראל בגלות שומר עוד יום, אוסיף עוד יום, עוד חג. מה?
זה נתווסף רק אחרי שיצאנו לגלות?
ברור, זה אחרי הגלות, כן.
זה חכמים של ימינו הוסיפו יותר?
לא, לא, כבר אז, מאז שגלו, כן. כן. מעבר לזה שגם, אני חושב שגם כל הגישה של החסידות, זה להוסיף חומרות, להוסיף סייגים, כל הדברים, נגיד עכשיו בפסח, ספר, גם הוסיפו סייגים בנושא של קטניות, נגיד לאותם עדות ששומר קטניות, או עוד כל מיני דברים, יש רק הוסיפו עוד דברים, הוסיפו סייגים. אבל הוא אומר, אבל לעולם יש לנו חלק בעץ החיים על ידי התורה ומצוות, הגם שהוא מבחוץ קניין ויגרש את האדם. התורה והמצוות הם כל הזמן מחברים אותנו לעץ החיים לגן עדן. אז קודם כל אני רוצה קצת לפתח את הדבר הזה, כי יש פה רעיון מאוד יסודי, אני רוצה קצת לפתח אותו ולומר דבר כזה. קודם כל, אתם יודעות, מספרים שפעם החסידים ישאלו את רב זושה, אמרו לו, תשמע רב זושה, הנשמה שלך הייתה אצל אדם הראשון כשהוא חטא ואכל מעץ הדעת. אז שאלו אותו, איך נתת לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת טוב ורע? אז הוא אמר להם, אתם צודקים, אני נתתי לו. למה נתת לו? זאת אומרת, רעיון מאוד מעניין. אומר ככה, אומר, אני הגעתי למסקנה, עדיף להיות מחוץ לגן עדן וכל הזמן להיות בגעגועים לגן עדן מאשר להיות בתוך גן עדן ולחשוב כמה זה טוב מחוץ לגן עדן. אתם שומעים פה איזה אמירה מדהימה, כן? זאת אומרת, הרעיון הוא שאם אדם בגרף של ירידה, אז המקום שהוא נמצא עושה לו לא טוב, כי אתה נמצא במקום של קודש קודשים ואתה לא מחובר למקום, אז עדיף שתתרחק קצת וזה יעוררת לך את השאיפה, את הגעגוע לקומה הגבוהה ולא הפוך, כן? שאדם יחיה במקום שזה מתאים לו באמת. אני מזכיר את זה, סתם, את ההיגד הזה, זה היגד מאוד מאוד חשוב, מאוד יסודי. מה זה הרעיון של כל הגלויות? הרי אדם הראשון גלה, קין גלה, יש מושג, אדם, יש עיר מקלט, אדם שרוצח הוא גולה לעיר מקלט. עם ישראל גלה בבית ראשון, גלה בבית שני. כל הרעיון של גלות שאדם מתרחק, הריחוק הזה פתאום יוצר אצלו את הגעגוע.
הרב, זה בטבענו כאילו לא להעריך את מה שיש לנו?
נכון, בטח, כמה צודקת. שאדם טוב לו, רק פתאום שחסר לו, מה הוא לא יודע לקח את זה. זה עבודה מאוד גדולה, שאדם יעבוד על עצמו כל הזמן להעריך את מה שיש לו, כי אף אחד לא מבטיח לו את זה לעולם. המסופר, הגמרא אומרת במסכת יומא, שבזמן חורבן הבית הקרובים היו איש של אחיו. אז המפרשים שואלים, הרי כשהקרובים איש של אחיו, זה סימן של אהבה בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. איזה יכול להיות שבזמן החורבן הקרובים היו איש אל פני אחיו? הרי זה הזמן של ריחוק בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. אז מסבירים, יש על זה כמה הסברים, אבל ענייננו, ההסבר אולי הכי משמעותי, ברגע שהיה חורבן היו יש על אחיו. למה? כי אז כבר התחיל מה התחיל? איך? הגעגוע. פה התחיל כבר הגעגוע. אני תמיד אומר ליהודים שנוסעים לחוץ לארץ, דבר אחד אני מקנה בכם, בגעגוע שיש לכם, יהיה לכם לארץ ישראל. הגעגוע, אחד הדברים הכי הכי חזקים
שאתה... מה? זה שווה?
יש כאלה, אולי יש כאלה שכן, הם יודעים להעריך יותר את ארץ הקודש. עד לנסיעה הבאה.
לא, נגיד מבחינת היציאה. אז מה, יש עניין לצאת מארץ ישראל?
לא.
כי לפי מה שהשפת אמת אומר, אז כן, כאילו, לא היה מקדש, ואז זה גרם יותר
לעבור. לא, השפת אמת לא אומר את זה. השפת אמת מדבר יותר על זה, שככל שמתרחקים יותר, צריך יותר מצוות. זה מה שהשפת אמת אומר. אנחנו עכשיו סם הזכרנו את במקביל לזה, את מה שרב זושה אמר, במקביל. אבל אני רוצה, בדקות שנותרו לנו, קצת לפתח את הרעיון של שפת אמת, כי זה מאוד נוגע לאיום. ואני אגיד לכם באיזה נקודה. תראו, הרי אתן יודעות, יש היום תופעה שאי אפשר להתעלם ממנה אצל בני הנוער, לא חושב שלום אצל כולם, אבל מצד שני, זה גם לא תופעה שהיא נחלה של יחידים. יש להם תופעה של דתלשים, של חבר'ה, שגדלו ממש בבתים מצוינים, למדו בישיבות, כולל ישיבות גבוהות, ישיבות הדר, ופתאום החליטו לא דתי. זה נהיה משהו מטורף. סיפר לי אחד, היינו בשבילי של פסח, היינו אצל משפחה, התרחנו בקרנו שומרון, אז סיפר לי שם אחד, איזה פגשתי שם איזה בחור, הוא התגייס לצבא, והם באו למפקד של... סיפר שהם באו למפקד שלו, המפקד שלו משילו. אמרו לו, הם רצו להיפל מנחה, והמפקד שלו הולך בלי כיפה. אז הם לא ידעו שהוא בא מבית דתי, הוא בא משילו. אמרו לו, תשמע, אנחנו צריכים מנחה חצי שעה. הוא אמר להם, למה חצי שעה? הוא אמר... אנחנו צריכים להגיד הלל במנחה. הם לא יודעים מה זה הלל במנחה, מאיפה המצאתם את זה? אז הוא אמר להם, תראו, רבותיי, תקשיבו טוב, אם תשכחו להגיד, זה היה ראש חודש, אם תשכחו להגיד ילה ויבוא במנחה, אז תחזור עוד פעם למנחה, אז אני אתן לכם עוד זמן למנחה. הוא צחק עליהם, כן? אז הם גילו שהוא בעצם דתל"ש, הם לא היו על דעתם בכלל. בצבא אתה לא יודע מי דתי, מי לא דתי, הצבא הרי מפוצץ בדתל"ש. אתה לא יודע מה מומד, אין לך מוסף. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? אני אגיד לכם בדיוק למה. אני אומר דבר כזה. היום אנחנו חיים במציאות שיש רוחות מאוד חזקות. יש עוצמות, אנרגיות מאוד מאוד חזקות. עכשיו, אתם יודעות, בארצות הברית, יש מדי פעם, ארצות הברית יושבת על אזורים גיאוגרפיים מאוד רגישים, אז יש להם פעם בכמה זמן שערה מאוד גדולה, זה נקרא שערת הוריקן. יש שערות מאוד חזקות, כל מיני אזורים. עכשיו, הרוחות של ההוריקן, הן יכולות להגיע למשהו מטורף, ל-150, 200 כמה, שהם יכולים להעיף גם בתים. זה משהו מטורף. עכשיו, כשיש הוריקן, אתה לא יכול לעמוד באותה תנוחה של רוח רגילה. כן, אתה לא יכול להגיד לעמוד, הכל יהיה. אתה תעמוד רגיל, פשוט אתה אף לכל כיוון. בהוריקן אתה חייב לשנות את התנוחה. אז אני אומר, היום שיש כאלה שערות, עם כל הכלים הטכנולוגיים וכו', ונחשפים להם לאין סוף דברים, אתה לא יכול לעמוד באותה תנוחה, אתה חייב להיערך לדבר הזה. אז זה בעצם הרעיון שאומר השפת אמת. אומר השפת אמת, ככל שהם מרוחקים יותר, אז צריך יותר סייגים, יש יותר מצוות. לאדם הראשון הספיק לו שעה אחת. אנחנו מאז כבר לא בגן עדן, התרחקנו, אנחנו כבר לא מספיק לנו שחת, צריך 3 שעות עורלה, 3 שנים עורלה. ואומר השפת אמת, וכשגלינו מארצנו, צריכים עוד שגים, כמו שאתם אמרתם, יום תמשיני של גלויות, ועוד חומרות, ועוד דברים. אז, זה לא תמיד, דרך אגב, בכך חייב לבוא לידי ביטוי בחומרות. אני אקרא לזה, זה דורש אבל הערכות רוחנית מתאימה. זה בעצם הרעיון. זה דורש, אתה לא יכול להגיד, תשמע, אבל סבא שלי לא עשה כך. אבל סבא שלך, כשהוא היה, זה כאן הנקודה שרציתי לחדד לכם. הרבה פעמים יש מה, אצל סבא שלי זה לא היה. אבל אצל סבא שלך לא היו כאלה רוחות. אז לכן הוא לא היה צריך את זה. אבל היום יש רוחות. אז זה דורש הערכות. וזה מה שהשפת אמת אומר. אז זה רעיון מאוד מאוד יסודי. אי אפשר להגיד על כל דבר, אבל תשמע, אבל לפני 100 שנה לא עשו כך. אבל 100 שנה לא היה להם צורך בדבר הזה. אבל היום יש להם צורך. זה בעצם הנקודה שהשפת אמת רוצה ללמד אותנו. זה מה שכתוב, שאדם הראשון, זה המדרש שהשפת אמת מביא בשורה השלישית, מי יגלה אפר מנך, אדם הראשון שלא ימתן את השעה, ובניך ממתינים לעולה ג' שנים. כל העניין, גם כל העניין של לימוד תורה היום יש לו משקל יותר חשוב, יותר גדול. יש לו, הדברים מקבלים משקלים אחרים. אתם יודעים, אפילו הדוגמה הזאת של לימוד תורה של בנות, של נשים בדור הזה, יבוא מי שגיד שמה, אבל נשים לפני 100 שנה בקושי, אתם יודעים, אז קראו לחומשים האלה צנה וראינה, נתנו להם לקרוא חומה. אז מה, למה אישה צריכה? אבל היום זה שונה. השתנו דברים. נשים לומדות את הכל, אז ודאי שלמדו תורה. צריך את כל דבר להתאים למציאות. זה חייב להיות מותאם. זה לא יכול להיות משהו כזה שטחי כללי. אז זה בעצם המסר שעולה כאן מהשפת אמת. כן.
זה נשמע כאילו קיבלנו את התורה ואת כל המצוות בגלל שירדנו מדרגה. שזה דיעבד.
נכון, לא.
אז איך זה הגיוני?
זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אדם הראשון הספיק לו באמת מצווה אחת. זה שמר עליו.
אבל אמרו שתורה קדמה לעולם, שכל הבסיס של העולם זה של התורה.
נכון. זו באמת שאלה טובה. איך זה מסתדר עם המדרש שהתורה היא בעצם קדמה? אבל תראה, מצד שני גם כתוב של עתיד לבוא, התבטלו כל מיני מצוות. יש גם מדרשים כאלה. כן, שזה, אז... זה מורכב העניין, זה התורה קדמה לעולם, עוד פעם, התורה כתורה כרעיון, היא קדמה לעולם. איך זה בדיוק מתורגם, זה תלוי בדרגות. זה בעצם הכיוון. אז זה בעצם השפת אמת שרצינו ללמוד ביחד היום, בסדר? נעצור בזה, יש לכם עוד שיעור, ואתם בטח גם עייפות, מתוק שיהיה לכם היום. אז נעצור בדבר הזה, בסדר? וקחו איתכם את הרעיון, אני חושב שזה רעיון מאוד מאוד יסודי, מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, עם הרבה מאוד השלכות, וגם אתם תראו את זה גם בהמשך החיים, אתם יודעות, גם בחינוך ילדים, אז לא כל מה שהתאים לפני 30-40 שנה מתאים לילדים של היום. הילדים של היום הם גם קצת שונים, הם יותר חכמים, יותר מבינים, צריך לצאת להם מצד אחד יותר גבולות, מצד שני יותר לבוא לקראתם, יותר לגלות הבנה. זה לא בדיוק אותם נוסחות, צריך לדעת את זה. זה לא אותם נוסחות. הדברים צריכים להיות מותאמים בצורה מדויקת. זה בעצם הנקודה שעולה מפה. נושא שיש הרבה מה להרחיב עליו, אבל את העיקרון כן אמרנו, ותחשבו על זה. כי יש לזה המון המון השלכות. בסדר? אוקיי. אני מעריך את זה שאחרי יום כזה של טיול, כן, התאמצתם ובאתם, זה יפה, טוב מאוד. שבאתי אמרתי, יהיו פה מ-0 ועד כמה שיהיו. קלתי גם חשבון שלא היה אף אחד. פעם לימדתי, פעם היה איזה שנה אחת שלימדתי באיזשהו מקום, לא פה. ובאותו יום הייתה איזו חתונה או משהו, אז השיעור התחיל, היו כמה, אני יודע, היו 10 בנות, כמרו לי מראש הרבה, וכנראה באמצע היו עוד כמה אירועים, עוד חתמות, והתחילו לצאת החוצה, אמרו לי שיש שיעורים. אז אני עבדתי על עצמי, אמרתי, טוב, אז כמו שיצאו עכשיו, כבר הגענו ל-4, יכול להיות שעוד 4 יצטרכו לצאת, ואני אמשיך לתת את השיעור לספסלים ולשולחן. אני אגמור את השיעור. בדור הזה אתה לא יודע. זה יכול להיות מאפס ועד כמה שאתה רוצה. אתה לא יודע איפה זה יסתיים. למה? כי בדור הזה אין דבר, כל אחד עושה בסוף מה שנוח לו. הוא צריך לצאת, לא לצאת. פעם לא היה דבר כזה, דרך אגב פעם לא היו יוצאים באמצע שום, לא היה דבר כזה. וחלק מהתרבות של היום, אתה לא יכול להגיד אדם אל תצא. זה גם חלק מהעניין. דרך אגב, אני למדתי אצל איזה רב בירושלים, כל הרב גוסמן, הוא אחד מהגדולים של הדור, הוא דיה בליטה. אז אצלו, כל שיעור בגמרה היה 5 שעות. למדתי אצלו לפני 30 שנה. כבר הייתי פה בשלו, והייתי ללך אליו יום בשבוע ללמוד אצלו. הוא היה נכנס, סוגר את הדלת על מנעול ועל בריח, אין יוצא ואין נכנס 5 שעות. אחר כך, עכשיו, השיעור הזה לא המיועד לאורחים, רק לתלמידים שלו. אני היחידי שהוא נתן לי להיכנס לשיעור. הוא נתן את אותו שיעור לראשי ישיבות. זה היה ביום שלי, שביום חמישי הוא קיצר את זה 5 שעות לשעתיים וחצי. הוא היה אחד מהגונים. עכשיו, הוא, לפני שהוא עלה לארץ, הוא היה ראש ישיבה בחבד בניו יורק. הוא לימד שם עוד לפני שהרבי מחבד נהיה אדמור, אצל האדמור הקודם. ואז שאלתי אותו פעם אחרי השיעור, נו, אז היה לך קשר עם האדמור? הוא אומר לי, כן. הוא אומר לי, ידע לך האדמור הזה, הוא היה גאון עצום גם בגמרה. אז הוא אמר, תראה, שיעור שהייתי מעביר שם בשעתיים וחצי, האדמור לא היה לו את הזמן לבוא לשיעור, כי הוא היה אחרי שם ענייני חינוך. הוא אומר, הייתי מעביר לו את כל השיעור ברבע שעה, והוא הבין הכל מצוין. הוא הבין הכל מצוין. כך הוא אמר לי פעם על האדמור מחבא. בכל אופן, זה אני מסכים בסדר, אבל את לא שיעור 5 שעות, אין יוצא ואין נכנס. וישבו אנשים ישבו. אבל זה דור אחר. זה היה לפני 30 שנה. היום איפה? תגיד לי מי שלא שבת 5 שעות, אין יוצא ואין נכנס. אז כבר לא יהיה נכנס בכלל. טוב, נעצור בזה. שבת אתם לא פה, נכון?
לא.
שבת אחרי זה תהיו פה?
כן,
בעבודת. וזאת גם טוב. איזה פער שזה אחרי זה, זה אמור, נכון? זהו, יפה. ברוך אתה הנעלם, אבל לא מבין שאתה חד שחז נורא, שורת, חד בנושחן בכלל. כל טוב, שבת שם תיסו לשבת.